רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות Active Trail, מערכת אוטומציה מתקדמת לקמפיינים שיווקיים, באימייל, ב-SMS, דפי נחיתה ובאתר. יש לי פטיש קטן, לא נעים. אני מת על אנליטיקות. אני יושב בלילות ובודק כמה אנשים נכנסו לאתר, כמה פתחו את המיילים של רשימת התפוצה. אל תשפטו אותי, אני לא שולט בזה. אתם יודעים שאתמול ב-10 בלילה היו באתר גולשים ממוזמביק ומתאילנד? כן, זה ממש פטיש. בכל אופן, בשביל אנשים כמוני, Active Trail השיקה לאחרונה אפליקציית מובייל שמאפשרת לצפות בנתונים של קמפיין שיווקי אונליין בריל טיים. כמה ניוזלטרים נשלחו וכמה נפתחו, כמה הקלקות בכל רגע נתון, מסקירות כלליות של מגמות ועד דוחות מפורטים לרמת הקליק. הנתונים האלה הם לא רק ברמת הטוב לדעת. אני נעזר בהם כדי לשפר כל הזמן את המיילים לרשימות התפוצה, להבין אילו שמות של פרקים עובדים טוב יותר, אילו כישורים מקבלים יותר הקלקות. לא סתם אומרים שהיום נתונים הם הזהב החדש. מאזיני עושים היסטוריה שיזינו את קוד הקופון עושים 10 באנגלית. עושים באנגלית עם הספרה 10 יזכו ב10% הנחה. activetrail.co.il
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
ברוכים הבאים לפרק נוסף בעושים עסקים. היום אנחנו במשרדו של אדריכל, נכון. שמואל שילו. יש לי את הכבוד.
ששם המשרד זה פייטלסון שילו יעקובס.
אני מבקש ממך בהמשך לחזור על זה שוב. כי...
פייטלסון שילו יעקובסון. זה שמות שלושת המייסדים לפני 41 שנים, שאני אחד מהם.
אז נעים להכיר, ובוא נתחיל, בוא תספר ככה כמה מילים על עצמך קודם.
אני אדריכל הרבה שנים, בוגר הטכניון, שנת 73. סיימתי את הטכניון בגיל 23, מפני שהייתי עתודאי. קיבלו אותי ארכיטקטורה בטכניון, ללמוד מסגרת עתודה אקדמית. וכשהגיע הזמן להתגייס לשירות הסדיר, אחרי המילואים שעשיתי, כלומר חופשות לא היו לי, כל חופשות הייתי בקורסים בצבא, ובמילואים כאלה ואחרים, כשהגיע הזמן להתגייס טיפה אחרי חודש, שבועיים אחרי מלחמת יום כיפור לשירות הסדיר, אז אמרו לי, אוקיי, תבוא, תהיה אדריכל בצבא. אז אני שאלתי שאלה אחת מיותרת, והיא הייתה, מה, 3 שנים ועוד 2 קבע זה הרבה זמן, מה אתם רוצים שאני אעשה בצבא? אז אמרו לי, כל תשובה שהייתה, שהיו אומרים לי, הייתי מקבל אותה וחותם. אמרו לי, חזרו אליי, אני זוכר עד היום, זה מעדד לי בשכל עד היום, אמרו לי, בחורצ'יק, פרינציפ לא אומרים. קמתי והצדעתי ואמרתי לו, המפקד, פרינציפ לא חותם. וחזרתי לחייל קרבי, תמיד ראיתי את עצמי כחייל קרבי, הגעתי אז לשריון, הייתי במפי טנקים המון 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 שנים, אחרי שנפצעתי, אז עוד כמה שנים סחבתי, ובסוף, בסוף שעות ה-80, אז הצלחתי, היה לי הכבוד להקים איזושהי יחידה בחייל אחר, שהיא מאוד עושה חייל היום.
קודם כל, אז בוא, למה בחרת במקצוע הזה? זאת אומרת, מה לבחור צעיר? אתה יודע, בדרך כלל, בעולם של היום, אני מניח ילדים מדברים, רוצים ללמוד מדעי המחשב, רוצים ללמוד... אדריכלות זה לא נושא, סליחה לביטוי, הכי סקסי שבעולם.
לא, אז אולי כן היה, לא יודע, אולי היום לא, זה מפליא אותי שהיום. קודם כל, זה מקצוע נורא נורא מעניין. זה מקצוע שעוסק במתחה, במגוון, במנהד מאוד מאוד רחב של נושאים. וכאן היצירתיות, למרות שאני לא אוהב את המילה, כי אני חושב שכאלה דברים, כל אחד צריך שיהיה לו בראש, לא בתור סיסמה, יצירתיות זה חלק מהדברים. מה מלמדים בארכיטקטורה? בארכיטקטורה מלמדים בעצם איך לפתור בעיות. כמו שרופא יודע לפתור בעיות, כמו שמהנדס לפתור, אדריכל גם יודע לפתור בעיות, אבל הבעיות שאדריכל צריך לפתור, משלבות בתוכה מספר מאוד של תחומים שמאוד עניינו אותי. א', הגרפיקה, העיצוב. העיצוב הוא חיוני. הנושא של בני אדם, כל מה שבונים בארכיטקטורה זה לבני אדם. מה תחושתם של האנשים? הלו, יש בניינים שמסוגלים, בן אדם שעובד שם כמה שנים, מסוגל להיכנס לדיכאון מתוך הבניין הזה. דברים טכניים מאוד מעניינים, מאוד עניינו אותי. איך פותרים כל מיני בעיות טכניות. והשילוב של כל הדברים האלה מצאתי רק בדרכלות. התחלתי ללמוד ארכיטקטורה ובינוי ערים בפירו, בלימה. למדתי שמה שנה, ואז הגעתי לטכניון והמשכתי וסיימתי פה את כל החמישה.
אז אתה יליד ישראל או?
אני יליד, לא הארץ, יליד כדור הארץ. אני יליד פירו, יליד פירו.
יליד פירו? ובגיל צעיר עלית לישראל?
אני לא, הגעתי בגיל 18, 19. 18 במשהו.
אין לך בכלל מבטא, בדרך כלל אומרים שגיל 12 זה הגיל ה...
לא, נפל לי בשמקו. זהו, אז היה לי בית ספר מעולה הטכניון, למרות שאני זוכר עד היום את מה שלימדו אותי בלימה, כי הגישה הייתה כל כך שונה. תן לך דוגמה. פה בטכניון, מקצוע הציר זה תכנון אדריכלי. מלמדים תכנון אדריכלי בכל אחד מהשנים, כל שנה, כל סמסטר בעצם, היום זה אחר, טרימסטר, לא יודע, זה סמסטר, ואז יש כל מיני מקצועות נלווים שבאים, בפירו היה שני מקצועות ציר, אחד זה תכנון, והשני זה ביטוי גרפי, איך להתייחס לגרפיקה כאל תכנון, כאל שפה, איך לדבר בגרפיקה, ואת זה פחות לימדו כאן. היום, אתן לך דוגמה אחרת, אני אשמח לראות לך אחר כך אם תרצה, כל הנושא הזה של המצגות, על ארכיטקטורה, זה משהו שאתה חייב למכור לאחרים. יש לך את הרעיון הכי טוב שבעולם, פתרון, אם לא הצלחת למכור אותו, לא עשית כלום. והיום הכלי שמאפשר למכור רעיונות זה המצגות. המצגות הוא הכלי לקבלת החלטות, היומי הממשלה, ואני אומר את זה בידיעה, כי פעם הזמין אותי לישיבת ממשלה, בשביל להציג איזשהו פרויקט במצגת, זאת המצגת, ואנחנו פשוט ראינו שאנשים לא יודעים להשתמש בכלי הזה, ופה במשרד פיתחנו שיטה, שאנחנו קוראים לה VU, Visual Understanding. הכוונה היא שכמו שיש שפה באנגלית ועברית וכל מיני שפות אחרות, משתמשים בגרפיקה בתור שפה בשביל למכור דברים, כמובן עם המון הדמיות והמון סיפורים, אבל זה גרפיקה, וזה למדתי בפירו, פה לא לימדו אותי, ואני זוכר את זה עד היום.
וזה משהו שאתם מלמדים היום עובדים חדשים שמצטרפים אליכם את
כן,
השפה הזו?
כן, אבל זה נורא, צריך ראש לזה. מכל העובדים שעבדו, היום יש במשרד 45 עובדים, חולקים אמנם לשלוש מחלקות, ארכיטקטורה זה בערך שליש מהם, יש שליש בינוי ערים ופרוגרמות, עוד שליש של ניהול פרויקטים. כל מה שאני מנסה ללמד, ואני מנסה ללמד את כל הארכיטקטים שלנו, לא כולם תופסים, לא מסוגלים להיכנס לראש של הגרפיקה בתור שפה.
אבל הלקוח זה, אתה אומר, אתם, הלקוח מתקשרים איתו באמצעים
ה... ממש, אני אחר כך אראה לך, אני אדגים לך, אני... ולא רק זה, זה פשוט דבר בלתי רגיל.
אתה הזכרת את העולם הארכיטקטורה והארכיטקטוני, כן, ומה עכשיו. שלומדים בו, לא לומדים בו גם פסיכולוגיה באיזשהו מקום?
כן, מלמדים קצת.
הרי בסופו של דבר אתה צריך להתאים את, את ההצעה לצרכים, כן. לנפש של ה...
נכון, לומדים קצת פסיכולוגיה, אני כבר לא זוכר, זה כבר...
כן, כן, לא, אבל אני אומר, האם אתה מצפה מהעובדים אצלך שיכירו ויבינו את הצרכים של הלקוח לא רק בצורה היבשה,
אלא... למרות שבארכיטקטורה שלא צריך ללמד פסיכולוגיה, כולם פסיכים אבל זה דבר נורא, צריך נורא להיכנס לנפשו של אדם. תן לך דוגמה. היה לי חבר טוב, רמי קרמי זכרונו לברכה, וחל רם קרמי חתן פרס ישראל, ואחותו עדה קרמי, אנשים מדהימים, ביוחד עדה שאני מאוד מאוד אוהב אותה. רם קרמי לפני 40 שנה, משהו כזה, אני זוכר שנסענו בשתי מכוניות לאיזשהו מקום, והוא נסע איתי. והגענו הרבה קודם, לא יודע למה, אנשים, ונשארנו באוטו לדבר שנינו ביחד חצי שעה. ואני זוכר את השיחה בינינו כאילו שקרה, שהייתה אתמול, למרות שעברו יותר מ-40 שנה. ובאמת אני תמיד התייחסתי אליו כמו שהוא, אחד האדריכלים הגדולים, שממנו למד, למרות שהוא מעולם לא לימד אותי בטכניון או משהו כזה. הכל משיחות, יצא לנו לעבוד ביחד, פרויקט נדבג 2000 עבדנו ביחד. הוא אמר לי דבר אחד, תזכור, הוא אומר לי, שמו לי, הוא קרא לי, תזכור תמיד לחשוב על הבן אדם שבשבילו אתה מתכנן. אפילו בפרויקט נותנים לך לתכנן שכונה, זאת אומרת, תכנן בעניין משרדים, אתה לא יכול לדעת מי הולך, זה לא וילה שאתה מכיר את בעל הבית ואת אשתו ואת הילדים ואת הכלב, ואת החתולים יש לו. והדבר הזה רדף אחריי ונכנס אליי לראש כל השנים. כעבור שנים רבות, באמצע שנות ה-90, משהו כזה, קיבלנו פרויקט. הפרויקט היה לתכנן בצוהר שיקומי, ואז תכננו את בצוהר חרמון. שנחשב היום לפרויקט מוצלח, אני חושב, ועד כמה שאני יודע, זה בצורך הכי גדול מן הסוג הזה, בצורך שיקומי ברמת ביטחון מזרית, הכי גדול בעולם, שתוכנן מלכתחילה ככזה. כל היתר זה...
איך מגשים לכזה פרויקט? איפה מתחילים בכלל?
אני לא יודע, אני רק יודע דבר אחד שנורא ירשים אותי, אני זוכר, מנסה לזכר, היה איזשהו מכרז, ניגשנו למכרז, היו לנו כל מיני תקדימים, משרד המשטרה נהלת, משרד הביטחון הפנים, אז קראו לזה משרד המשטרה. וכשהודיעו לנו שזכינו בפרויקט, מצאתי לנכון להרים טלפון לנציב השב"ס. לא יודע, הגעתי אליו, כי לא נותנים לי כל אחד להגיע לנציב. אמרתי לו, אדוני, אני חייב בשביל הגילוי הנאות להגיד לך שמעולם לא תכננתי בצוהר עד היום. אז הוא אומר לי, כן, אני יודע, זה אחת היתרונות שלכם. ואז חקרנו את הנושא. מה זה חקרנו אותו? למדנו אותו. אבל אני חוזר לרם קרמי. רם קרמי אמר, בוא תנסה לדמיין, לעשות ויזואליזציה של הקליינט.
מי זה הקליינט פה?
הקליינט פה זה האסיר.
האסיר, לא הלקוח שהזמין לך את העבודה.
לא, 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 לא. הבן אדם שהולך לעשות שימוש במוצר שאתה ייצר.
אז צריך לדמיין בעיני רוחך את האסיר ש...
את האסיר שכנס פנימה. אז מכל ההיסטורי, מכל הקריירה שלי, הייתי 9 חודשים, עבדתי כשכיר. תוך 41 ומשהו שנים יותר. מ-73 שנים זה יבוא יותר. אבל... 9 חודשים הבאתי כשכיר, תחת רם קרמי, היה אדריכל הראשי של משרד השיכון, ואני הייתי באחד מצוותי התכנון, הייתי, זהו רק סיימתי צבא. באותה תקופה, אחד הבחורים שלנו יצא בבוקר מהבית. עלה על האוטו, בחור נורמטיבי, סופר דופר, כמו כולנו לגמרי, ובהסך הדעת דרס והרג מישהו. איזה מעבר חצייה, לא מעבר חצייה וכו'. לא חשוב איך קראו לו, למען האמת אני גם לא זוכר איך קראו לו, ואני זוכר שהכניסו אותו לבית סוהר למספר חודשים. אני ראיתי אותו לפני שהכניסו, ראיתי אותו אחרי. ואחרי שיצא מבית הסוהר, הבן אדם היה איש שבור, איש שהרביצו לו, שמררו לו את החיים, שאנסו אותו. אמרתי, בשביל אותו בן אדם, אני רוצה לתכנן בצורה. זה הבן אדם שעשיתי, בתכננו בצורה, בצורה שהוא אזרחי, לא, אפשר לראות אותו. בצפון יש שם...
בנסיעות צפון, רואים אותו.
כן, יש שם, יש שם שני בתי סוהר, אחד שנקרא צלמון, שתוכנן לידי משרד ישראלי, יחד עם משרד אמריקאי. הבצורה השני שתוכנן לגמרי על ידינו, ויש עוד מקום, אנחנו עושים תוכנית האב של כל האתר, יש מקום לעוד מתקן כליה שלישי, שעוד יבנה אולי.
איך קובעים הצלחה של כזה? איך בעיניך, המתכנן יודע שנים אחר להסתכל ולהגיד, אני טוב לי עם הפרויקט הזה.
אמרתי את המילה נכונה. פרויקט אדריכלי לא נבחן, על ידינו לפחות, לא מיד כשהוא בנוי, או כשרואים תוכניות, או כשרואים הדמיות, אלא שנים אחרי זה. יש פרויקטים שאני יודע שהצלחתי בהם. למשל, הבית סוהר הזה. שהוא נחשב לפרויקט מוצלח, כי הוא מופיע גם בספרות מחול. אתן לכם דוגמה אחרת, אנחנו תכננו פה במשרד, שאני אומר אנחנו, זה תמיד אנחנו, זה תמיד צוות, זה מעולם לא אחד.
אני שם לב, אתה לא אומר את המילה אני, תמיד אתה מתייחס אל עצמך.
זה צוות, יש לי פה אנשים יוצאים מן הכלל, יש לי פה אנשים שעובדים איתנו, אני אומר איתי, לא תחתיתי, מישהו שעובד כבר 36 שנים.
זה לא די נדיר היום בעולם של מקצועות ההנדסה?
אנחנו הולכים, זה נקרא הגישה היפנית. אנשים באים לקריירה לכל החיים. יש לי פה אדריכלית הראשית אצלנו 30 שנה. והתחילה והיום אחד האדריכלים הטובים שאני מכיר.
אתה מדבר על אווירה משפחתית.
ממש. יש כאלה שנכנסו רק השנה, יש לנו מגוון של גילאים כמובן. אבל זה תמיד אנחנו, תמיד אנחנו כולנו ביחד מתקסים מיצה, סיור מוחות, בסוף מישהו צריך לקבל את ההחלטה, ואני תמיד אומר, כיוון שאנחנו במשרד אוהבים פרויקטים כוללניים, שבהם אנחנו גם מנתחים את המצב הקיים, בונים את הפרוגרמה, דבר חיוני, זאת אומרת, זה לא איך בונים, זה מה בונים. כמה חדרים, האם בכלל חדרים, חללים, האם שטח פתוח, שטח סגור, זה קובע הפרוגרמה, לא התכלול. המתכנן לוקח את כל הדברים האלה ושופך אותם לתוך בניין. אז אני חושב שמכיוון שיש הרבה פרויקטים שאנחנו אוהבים לעשות את הכל.
מה זה הכל? אחרי הפרוגרמה הבא, שלב התכנון?
שלב התכנון השני, זה עד הסוף, עד התכנון המפורט ועד הפיקוח העליון על הביצוע בשטח.
זאת אומרת, אתם ממש מגיעים לשלב שהפרויקט מאוכלס, אני קורא לו.
כמובן, כמובן. אבל מה שאני אומר, השלב המקדים, באנגלית קוראים לזה pre-design phase, יש את הדיזיין שבה הארכיטקט יכול להיות הכי טוב בעולם, טוב ממני בהרבה, מקבל ספר שזה פרוגרמה, מקבל מפת מדידה, יכול לטוס לירח, בלי לשאול את אף אחד ולתכנן לחזור עם בניין. אצלנו אנחנו לא אוהבים את זה, הרבה פעמים אנחנו עושים את זה.
אתה מזכיר פרויקטים מאוד גדולים, זה האופי של המשרד? זאת אומרת, כן, אז דברים מאוד, מאוד מורכבים, המון דיסציפלינות, נכון, המון, נכון. הזוויות הן לא פשוטות, הזוויות הן כוון ההתבוננות.
איך אני יודע שהצלחנו? כך למשל לבסיסי האימונים של הצנחנים ושל גולני, שנבנו לפני כ-10-12 שנים, את שנים אנחנו תכננו, אני אומר אנחנו, כן? זה לא אחד, זה לא שתיים, זה קבוצה, זה אנחנו תכננו. היום הצבא יצא לפרויקטים נוספים, לעוד שני בסיסי אימונים חטיבתיים, כל הפרויקט הזה הוא 25-30 אלף מטר מרובע, ופנו רק אלינו כי הם רוצים כאלה.
אם תרשה לי משהו משותף בין שני הפרויקטים שכרגע הזכרת, אני מדבר על בתי הסוהר והפסים הצעים, זה מבנים שיש עליהם בלי מאוד מאוד גדול, יש עליהם, זה לא דיירים שמתגוררים בהם לאורך זמן, אני קורא לזה, יש על זה בלי, יש על זה אין ואוט עצום.
אז בואי ניתן לך קצת תיאורי. הפרויקטים האלה קוראים להם בשפה המקצועית total institutions. זה לא בניין בודד, זה לא שכונה. זה ערים קטנות שיש בהם מכלול של פונקציות. גם מגורים, גם תעשייה, גם תעסוקה, גם הסעדה, גם ספור, והכל מחובר ביחד. אני אתן לך דוגמה, עוד פרויקט גדול שעשינו, מכללת המשטרה. מכללת המשטרה בבית שמש, פרויקט שמאוד הצליח, מאוד הצליח כי הם אומרים. הם אומרים, זה שמע, אני גם שמעתי מאיזשהו אדריכל, שעובד על פרויקטים אחרים של המשטרה, שהתקשר אליי פעם באיזשהו נושא, הוא אומר לי, שמע, שמעתי שזה פרויקט מאוד מוצלח. הבסיסי אימונים של הצנחנים ושל גולני הם דגם היום של הנחה ושל גבעתי. הבית סוהר, אני יודע, ואגב, אנחנו גם עשינו פרויקטים שכל מה שלימדו אותי בטכניון עשיתי בדיוק, אבל ההפך.
בוא תסביר.
תן לך דוגמה. פעם בא אליי הצבא, אירות ברק היה רמטכ"ל, פעם בא הצבא, האמת היא שהקונספט הזה התחיל הרבה קודם. נחמיה תמרי, זיכרונו לברכה, שעם אחיו שי הייתי בהסבה לשריון, לפעמים באותו טנק, לפעמים באותה מחלקה, ודוביק תמרי, אח הגדול, אני גם מכיר יותר, הצבא בא אלינו ואמרו, צריך ללמד חיילים לוחמה בשטח בנוי. מה עושים? אני מדבר על שנת 81, 82.
אתם אלה שבנים את הדגם של ה...
זה לא דגם, זה הדמיה של זירת אויב.
אוקיי.
כל מה שלימדו אותי בתכנון עשיתי נכון, אבל ההפך.
אז זה משפט לא פשוט.
זה משפט לא פשוט. אין שם שום דבר שקשור לבטיחות, למרות שאנחנו לקחנו בחשבון היבטים בטיחותיים, רוחב כבישים, יחס בנוי פתוח.
אבל אתם בניתם סימולציה לתנאי שדה קרב אמיתיים, זאת אומרת, לא, לא בניתם, זה לא מדע בדיוני.
לא, זה אמיתי.
רציתם למתאמן, לחייל שצריך לעבוד, נכון. נותנים לו תחושה שהוא באמת באמת נמצא ב...
נכון. תראה, אני זוכר במלחמת לבנון הראשונה הייתי אז קצין... קצין שריון בלבנון, אמרו לי פעם, אני זוכר, המחת, תירה על הבית עם הגגות, עם הגגות רעפים. יש בזה, גילינו, אני מרים משקפת, אני רואה 30 בתים, במתקן הזה, שאני לא הייתי רוצה להיכנס פנימה בתור מפה להתאמן, כי בטוח הייתי מקבל או הדחה או הזרח המורל, היא תפקוד, כי זה כל כך נכון במצב.
הלקוח אומר לכם שהצלחתם לייצר תחושה שמי שמתאמן שם, שהוא באמת בתנאי שדה אמיתי.
זה מה שרצית. אנחנו לא מטפלים בטקטיקה, זה לא רק זה, אלא זה גם משמש כמעבדה לפיתוח שיטות לחימה, הוא עשוי לשמש כמעבדה לפיתוח שיטות. זה בדיוק ההפך.
אתה יודע, בעולם העסקי תמיד אומרים, הלקוח תמיד צודק. אתה בהרבה פעמים הרי, אני מניח בקריירה, אתה יש מניסיון, הוותק, היכולת, אתה עומד מול לקוח שמתעקש על נקודה שאתה יודע שהוא טועה.
כן, זה...
מה
זה,
אתם עושים?
זה נורא נכון מה שאתה אומר. קודם כל, יש ארכיטקטים מעולים עם אגו מאוד גדול, שמנסים לשכנע את הלקוח שהם, במילים פשוטות, שהם לא מבינים שום דבר, והוא צריך ללכת לפי מה שהלקוח, מה שהארכיטקט אומר. אצלנו האגו הוא מאוד קטן. אנחנו לא מומחים בתחומו של הלקוח. הוא המומחה. הוא יגיד לנו מה לעשות. הוא יגיד...
מה לעשות או מה הוא צריך? כי זה...
הוא יגיד לנו האם מה שאנחנו עושים עונה לדרישות שלו או לא. אבל הוא צריך להפיק מתנים, מסיים את הפרויקט, אומר תודה רבה. הולך הביתה, הולך לפרויקט הבא, הוא נשאר עם זה עוד 50 שנה. לכן אנחנו מנסים נורא להבין אותו. נורא נורא להבין אותו.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
הפרק בחסות חברת הלוחם בספאם, המגישה בשמכם תביעות משפטיות כנגד ספאמרים ומשיגה לכם פיצוי כספי. ידעתם שחוק הספאם מ-2008 קובע שעל כל הודעת ספאם, במייל, ב-SMS, בוואטסאפ וכו', שקיבלת בלי שנתת לכך אישור מראש בכתב, אפשר לתבוע פיצוי של עד 1,000 שקלים? ספאם הוא תופעה שמרגיזה את כולנו, אבל גם מי שמכיר את החוק לא תמיד ממהר לתבוע בגלל הטרחה הכרוכה בדבר. חברת הלוחם בספאם מציעה שירות שיאפשר לכם למצות את הדין עם הספאמרים ואפילו להרוויח מזה. עד כה השיגה חברת הלוחם בספאם פיצויים בסך של מעל 1.6 מיליון שקל. איך זה עובד? קיבלת הודעות ספאם כלשהן? למשל, הצעת נדלן, קניית רכב או מייל מרשימת תפוצה שלא נרשמת אליה מעולם? שלח כל אחת ואחת מההודעות דרך האתר halochem.co.il. חברת הלוחם בספאם תעבור על ההודעות, תבדוק על מי מהן ניתן לתבוע ועל כמה, ותנהל את המעקב אחרי התביעה לאורך כל התקופה. שכר הטרחה הוא אחוז מסוים מתוך הכסף שהתקבל, ואם לא קיבלת, לא תשלם דבר. חשוב לדעת, לא על כל הודעת ספאם ניתן לתבוע. למשל, אם הודעות תעמולה, הצעות להלוואות או ספאם שמגיע מחוץ לארץ, אין מה לעשות. אבל אם SMS שיווקי מחנות שקנית בה בעבר, או שירות שהתעניינת בו פעם ועכשיו מפגיז אותך במיילים, יש מה לעשות. לדוגמה, קיבלת 10 הודעות, תוכל לתבוע על 10,000 שקלים. אז אל תוותרו לספאמרים, הקו אותם היכן שכואב, בכיס. בקרו בהלוחם.co.il, שלחו את הודעות הספאם שקיבלתם, ותנו ללוחם בספאם לעשות את העבודה עבורכם. הלוחם, halochem.co.il.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
איך אתה מלמד את החברה הצעירים שהרבה מהם מגיעים, אתה יודע, אחרי שנות לימוד והבנה ו...
כן, אני אגיד לך משהו שאמר לי פעם דוד ינאי, זיכרונו לברכה, שהיה אחת המורים המוכחים עליי בטכניון, הוא מנספלד, אולי מנספלד, הוא אומר לי, אני למדתי המון מאלה שלימדו אותי, למדתי עוד יותר מאלה שעבדו איתי, ולמדתי הכי הרבה מאלה שלימדתי.
מכל מלמדה השכלתי.
לא רק זה, זה פשוט הם באים עם רעיונות טריים, חדשים. אני לפעמים, לא יודע, אני נשאר עם פה פעור.
זה נדיר, כי הרבה פעמים אומרים ש- you cannot teach, אתה יודע, an old dog new tricks.
תן לך דוגמה עוד יותר חזקה.
כן.
לא מזמן הזמינו אותי לטכניון לתת הרצאה לקורס של מסטרנטים או דוקטורנטים, שהיו שם מהנדסי ערים, על משהו שאנחנו גם מתעסקים בזה, שיטות לקבלת החלטות בפרויקטים מורכבים. למשל, יש לך כאן את הרכבת הקלה, היו שם 30 או 40 אלטרנטיבות, איך אתה בוחר?
אתם מעורבים בפרויקט הזה?
כן, כן.
אז בוא, זה כבר מאוד...
הייתי, היום כבר לא, אבל היו שני סיבובים, ושניהם הייתי חלק מתוך, ואנחנו פיתחנו את השיטה להערכת חלופות. אז הסברתי להם, היה נורא מעניין, היה נורא, נשאלתי שאלות בלתי רגילות. כעבור שבועיים, שלושה, אתה יודע, אני אוהב מדי פעם, בימי שישי, לעשות שיעורים לילדים, בבתי ספר, בדרך כלל כיתה ד', היי, משהו מן הסוג הזה. אחד מהחבר'ה שלנו הצעירים, שאני מאוד מאוד מעביר, אומר לי, שמע, בוא אני מאתגר אותך, יש לי ילדה בכיתה א', לך תלמד אותם על בינוי ערים. פעם הלכתי עם הורי, זה בית ספר, איפה זה היה? בשוהם, בכפר סבא. אז הוא צילם אותי, יש ביוטיוב, זה נורא מעניין, נורא כיף. אז כיתה א', תשמע, הילדים היו קשובים שעה שלמה, המורה, לא הבינה איך הם, ובסוף נשאלתי שאלות, תאמין לי, לא פחות טובות מאלה של
התאמין. מה זה תכנון ערים? בוא, דיברנו על הדריכל.
לא תכנון, אני מנסה ללמד אותם מה זה עיר.
מה זה עיר?
עיר זה האנטיטי, המוצר הכי מורכב שהתרבות האנושית הצליחה לייצר. הנה, תסתכל דרך החלונות, זה עיר. איך העיר עשויה, איך מערכות התשתית, כל מיני דברים ש... האינפרסטרקצ'רס, מה שמתחת לאדמה, איך הוא עובד, איך הוא משרת את האנשים.
יש לי שאלה עכשיו ככה,
בבקשה.
איזה עיר בעולם בעיניך היא ייחודית, היא מעניינת, היא עושה לך, אתה אומר, זה עיר שאני מסתכל עליה?
לא יודע, אין לי תשובה חד משמעית, אין לי תשובה חד משמעית. בכל מיני היבטים יש ערים שונות. אני למשל מאוד אהבתי את סינגפור. סינגפור עבדתי שם המון שנים כמתכנן. אף פעם לא הייתי שם יותר משבועיים, אבל משך 9 או 10 שנים הייתי נוסע לשם 5-6 פעמים בשנה. ועיר מעניינת כי עיר מתוכננת. יש מקומות ש... כך ערים...
היא לא מתוכננת, סליחה, יתר על המידה? אני בתור אחד שביקר מספר פעמים בסינגפור, תמיד הרגשתי שביג בראדר הוא נמצא בכל פינה.
שמה ביג בראדר הוא באמת ביג. הוא מסתכל...
ניסיתי לעצור מונית בכביש, והמקומים תפסו אותי משתגעת, יש כמו לתחנות אוטובוס, יש רק נקודות שמותר לך בהם לעמוד ולבקש מונית לעצור. אתה לא יכול לעצור איפה שבא לך.
יש לך מזל שלא תפסו אותך זורק מסטיק לרחוב.
זה הזהיר אותי מראש, גיל, את המסטיקים תשאיר בתיק.
כן, ממש, אסור לאכול מה שם המסטיק, ממש אסור. אבל זה מדינה מעניין, אנחנו עבדנו עם ה-URA, שזה ה-Urban Redevelopment Agency. ואנחנו תכננו שם הרבה בניינים, עשינו שם הטוטל אינסטיטיושן אחד שהוא מוצלח, יחד איתם, תכננו חלק שזה הבית ספר שלהם לפיקוד העורף, פיקוד העורף אצלם הוא אזרחי, כוונה למקביל של, מגד דוד אדום, מכבי אש, חילוץ והצלה, זה נורא, כי גם עשינו הדמיות.
הבנתי שדיור ציבורי שם הוא מאוד מאוד מפותח, זאת אומרת, כל אזרח זכאי שם לדירה.
כן, זה נקרא ה-HDB, אין שם משרד השיכון, יש את Housing Development Board.
ואם קראתי פעם נכון, המודל שלהם לחיקוי היה שיחות ארוכות שנשיא סינגפור דאז ניהל עם בן גוריון.
נכון.
והוא החליט לאמץ את הרעיון של...
הנשיא, הבן גוריון שלהם קראו לו, כבר נפטר, לי קואן יו, אחריו היו עוד שני ראשי ממשלה, שהשלישי, זה שמקרן היום קוראים לו לי סיאנג לונג, שהוא הבן שלו. ניהול בקשר איתם, יש לי חברים, תכף אני אשאל אותך שאלה, שאנחנו לא מבינים משהו כתוב, אומרים זה כתוב בסינית, נכון? מה אומרים הסינים?
אין לי מושג.
זה אמרו לי הסינים, חברים.
כתוב ביוונית?
לא, כתוב ביוונית, ממש ככה.
כי יש ביטוי באנגלית, it's all Greek to me.
הסינים אומרים זה כתוב
ביוונית. אני חושב שהיום הארכיטקטורה באה לידי ביטוי יותר ויותר בבניינים רבי קומות. אני רואה את התופעה הזאת, בינוי לגובה בכל מקום ובכל עיר.
קודם כל, אתה חייב לדעת שבינוי לגובה זה לא 100% תוספת צפיפות. המקום הכי צפוף בעולם, עזה, או אני יודע, אזור קופקבנה בריו דה ז'נאירו, זה הכל 5 קומות, אין יותר. יש ערים, זה לא אומר שאתה בונה יותר לגובה, צריך להיות יותר מרחק בין הבניינים, ויש מין תפיסה כזאת, אבל זה לא תמיד נכון, שבנייה לגובה זה יותר צפיפות, זה לא תמיד נכון. הרבה פעמים זה נכון, זה לא תמיד נכון. עכשיו, בניינים לגובה אני לא אוהב.
כי רציתי לשאול, בעיניי, אני חושב שבעוד 20 שנה מהיום, לא יש שום הבדל, אתה תנחת בהונג קונג, ואתה תנחת בסינגפור, ואתה תנחת בתל אביב, ואתה תנחת בבולטימור בארצות הברית, ובינינו, אוסף שבינים לגובה, שזהו.
כל הגובה עולה, אבל מה עושה, תראה, אנחנו בקומה 37, רואים פה יופי, אבל הבניין הזה שהוא בניין גבוה, בניין לגובה, הכל בסדר, מה עושה זה שבקומה שנייה, שלישית, רביעית? לא רק שלא רואה כלום, אלא שיש לו את כל הבניין על הראש.
אני חושב שגם הרבה מהבניינים האלה שיצא לי להיות, שכבר יש צפיפות כלשהי, הוא בצל רוב היום. האור לא חודר נכון. בצורה כל כך יפה כמו ש...
פה, חכה, כשיבנו פה, זה, לא, פה בצד הזה, זה הצד המערבי, פה רואים את חוף הים, פה לא יבנו, ואני מקווה, אבל מצביב כן יבנו, בצד הדרומי.
ואז אתה מקבל למעשה כמו... מעין...
נורא מדכא. זה נורא מדכא.
ויש איזה פתרון אתה חושב? זאת אומרת...
כן, אני, תראה, אני חשבנו על כל מיני פתרונות, כמו למשל, להתחיל את הבניינים מיותר גבוה, נגיד מקומה שלישית רביעית, ולעשות מתחתיהם איזשהו שטח ציבורי פתוח. יש כל מיני ניסיונות, גם פה בארץ אני לא בטוח, אבל יש כל מיני ניסיונות בעולם לעשות כל מיני דברים, בשביל להתגבר על זה גם, אתה יודע, הניקור בין המבנה הגבוה לבין הרחוב. אין רחוב, הרחוב הוא מעבר. הרחוב שכל כך התגעגענו אליו בתקופתנו, שמשהו קורה, פה כבר לא קורה.
יש כבר מרכזי עסקים שהבניינים מקושרים מתחת לאדמה. זאת אומרת, אתה תגיע למצב כן, שלצאת כן. לרחוב זה רק בשביל טרנספורטיישן, נכון. בשביל נכון. מונית או...
הרחוב
אין, נהיה... אין כבר חיי אדם ממש ברחוב.
אין רחוב, יש ציר.
כן.
ציר, ציר תנועה. נכון,
בביקור שעשיתי ביוסטון, ראיתי שמרבית העיר היא נמצאת מתחת לה.
דרך אגב, יוסטון זה מקרה מאוד מאוד מעניין, זאת העיר הכי גדולה בעולם שאין לה טאב, אין לה תוכנית בניין, אין לה תוכנית מיתר. אין יהודי קרקע מוגדרים באזורים שונים, הכל נעשה על פי חוקי הביקוש והיצע. אם בן אדם לא רוצה שיהיה...
supply and demand עד הסוף.
עד הסוף, ממש עד הסוף, וזה לא עיר לא מוצלחת, זה עיר מוצלחת.
אז חוקי הכלכלה, למרות שאנרון הגיע משם, ואפשר לא, לדבר גם על אנרון.
אמת, אמת. אבל אין שם רגולציה מבחינת יהודי קרקע, או שימושי קרקע מותרים.
אז אם הגענו לרגולציה, וגם זו תוכנית של עושים עסקים, איך אתה רואה את הרגולציה בישראל? איך אתה רואה את...
אני אגיד לך מה אני חושב. יוצא לנו לעבוד המון עם מוסדות גבוהים, נאמר, מנהל התכנון של משרד הפנים, כבר לא הפנים, היום של האוצר, ואנחנו רואים פעם, זה ניסיון של 40 שנה. באמת, המון שנים. התחלנו לעבוד כשהדרכל יונתן גולני היה מנהל מנהל התכנון, אחר כך הדרכלי דינה רצ'בסקי, אחר כך הדרכל שמאי אסיף, אחרי זה נכנסו לתפקידים בעלות מקצוע נשים, לא הדרכליות אלא מתכננות ערים גם מאוד מוצלחות, כמו בינת שוורץ, כמו... דלית זילבר שהיום, אומרת זה הרבה מאוד שנות. ופעם בצוות שלנו, אנחנו היינו, עשינו הרבה תמרות תוכניות מתאר ארציות, גם תמ"א 38 הראשונה זה שלנו. מה שרציתי להגיד שפעם בהרכב של הצוות היה יועץ משפטי, שתפקידו היה לייעץ משפטית, ותפקידו היה לנסח בסוף כל מיני דברים שיעמדו בדרשות, בתמיד, ותמיד היה, אני תמיד יכול לציין את היועץ המשפטי האולטימטיבי בעיניי, קוראים לו יחזקאל לוי, היום הוא כבר כמעט בפנסיה, אני חושב, שהוא היה יועץ משפטי גם של מנהל התכנון, גם של משרד הפנים. היום מנהל התכנון עבר לאוצר. זה נורא מעניין. והיועץ המשפטי זה היה תפקידו, יועץ משפטי. היום יש תהליך, לא רק שם, אני רואה את זה בכל מיני מוסדות אחרים, של משפטיזציה, שלאט לאט עוברת להיות פאניקה משפטית. היום הכל נעשה שהשיקול המשפטי, מה יגידו השופטים,
גובר על, על הצורך.
גובר על הרבה דברים. אתה יודע, פעם אני חשבתי, היה לי פה פעם במשרד.
זה נכון, סליחה, מניסיון שלך, זה נכון במיוחד לישראל, או אתה רואה את זה בעוד מקומות בעולם?
אני לא יודע.
לא יודע. אבל זה, לא זה יודע. קשה, זה למעשה...
תראה, עד כדי כך שאני חשבתי, פעם היה לי בן אדם במשרד שעבד אצלנו, שאני חשבתי שנורא חשוב במקצוע שלנו, לדעת להבדיל בין תפל ועיקר.
כן.
הבן אדם ההוא היה הבן אדם שידע באופן מוחלט להבדיל בין תפל ועיקר, עסק רק בתפל. ואני חשבתי שיש כל מיני אנשים במוסדות גבוהים, שזה המצב, שמתעסקים בצ'ופצ'יק של הפסיק ושל הניסוח ושל הזה. ומסתבר שאני טעיתי, זה לא ככה. היום במוסדות, העיקר הפך לטפל, והטפל הפך לעיקר. וזה בעייתי נורא.
זאת אומרת, מערכת בתי המשפט, כמו עננה מעל הפרויקטים?
לא עננה, הרוח שלהם מרחפת בתוך כל חדר דיונים. מה יגידו בבתי המשפט?
זאת אומרת, ההנחה היא בסופו של דבר שהפרויקט הזה יצא לידי מימוש, הוא יגיע לבתי משפט, כי יהיה מישהו
כל ש... כל פרויקט, כל פרויקט.
זאת אומרת, הדרך לביצוע עוברת דרך בית המשפט.
תן לך דוגמה, בפרויקט הזה שלנו שזכינו במכללת המשטרה, שאנחנו עבדנו עבור יזם, היזמים הסכימו ביניהם שבמידה ומישהו ילך לבית המשפט הוא לא יבקש את עצירת הפרויקט. כמובן שמי שאנחנו זכינו, מישהו פנה לבית המשפט וביקש את עצירת הפרויקט. מזלנו היה שופט חכם שזרק אותו מכל המדרגות והיום הפרויקט בנוי. אחרת לא היה בנוי, היינו מתעסקים שם בשקט. אבל הכל זה בתים, המשפטיזציה השתלטה על הכל.
מה גורם לזה?
מה גורם לזה? אני לא יודע. אני מאוד מאוד בעד מערכת משפטית. אני חושב שעורכי הדין, אתה יודע, אם כל החיים זה משחק, אז החבר'ה האלה כותבים את חוקי המשחק.
לכולנו.
לכולנו, לכולנו. אתה יודע, ואתה לפעמים יושב בכל מיני דיונים, בתת"ל, הוות"ל הזה, הוועדה לתשתיות לאומיות, ובאים להרער על ההחלטות שלך, כל מיני ראשי מועצות נורא בצדק, ומביאים איתם עורכי דין, שאתה יודע שהחבר'ה האלה מקבלים עבור ישיבה, מה שכל יתר אנשים מסביב לשולחן ביחד לא מקבלים לחודש.
בשפה העסקית זה נקרא שלא ייגמר לעולם.
שלא ייגמר לעולם.
כל ישיבה זה ברכה.
כן, אני זוכר את הסיפור הזה שהיה איזה עורך דין ותיק שהכניס את הבן שלו בתור שותף, והבן של בר קבור כמה חודשים, אמר לו, שמע, את הקייס הזה והזה גמרתי, סיכם. אז אבא אמר לו, מה פתאום, מה עשית לנו? אלו, מהקייס הזה אנחנו התפרנו סוף ה-30.
ממה נחיה?
ממה נחיה? זה נורא בעייתי, ואיפה למצוא את האיזון? אני לא יודע. תן לך דוגמה אחרת. ראש מנהלת הדיור הממשלתית, אביגדור יצחקי, שאני הייתי איתו במספר דיונים, ואני לא מכיר אותו אישית, אני רק יודע שהוא טנקיסט. כי פעם שאל אותי, למה אתה יושב על כיסא גלגלים? אמרתי, כי זה מדף של טנק נסגר לי על הראש. איזה טנק? אמרתי לו, מגח 6 ב', גם אני הייתי ב-6 ב'. אמרתי לו, אני מוסיף לך שתי נקודות. הוא איש מדהים, ולראות איך הוא מנהל את הדיון של המועצה הארצית, אני פשוט מוריד בפניו את הכובע, ואני יודע שהוא קידם המון המון דברים. אבל הוא ראש מנהל הדיור, והוא במקצוע רואה חשבון. עם הרקע שהוא מביא מהלימודים, מהטכניון שלו, מהאוניברסיטה שלו, זה מספרים, כמה שיותר דירות, וזה מה שמנחה אותו, אז בסדר, אז אולי צריך את זה, אבל צריך אולי איזשהו איזון, גם הדבר הזה.
איך אתה רואה את העולם הארכיטקטוני היום נפגש עם הירוק, אני קורא לזה, עם השימור היום של כדור הארץ?
אז יש הבדל בין שימור לבין ירוק, אבל יש דבר, נושא שהוא מאוד מפותח, שנקרא טבע אירוני, שהוא טבע מעוצב יותר, אין טבע פראי, אין טבע פראי. יש גנים, התקנונים, שמגדירים את מספר מטר מרובע בשטח ירוק, לעומת שטחים אחרים, כאלמנט, זאת אומרת, השטח הירוק כאלמנט, כמה מטר מרובע בתי ספר צריך להיות, כמה מטר מרובע מוסדות, בתי חולים, פישים, וגם טבע, זאת אומרת, לשמור על כל...
אתה מרוצה ממה שנעשה בישראל? אתה חושב שבישראל אנחנו שומרים על הטבע?
בזמן האחרון יותר, אבל יש מקומות, למשל, כשאתה מסתכל על כל מיני כפרים ערביים, או ערים ישנות, שם בכלל, המושג הזה בכלל לא היה מפותח, והיום זה נורא בעייתי, לך למשל לאום אל-פחם, תסתובב בפנים, או לקלנסו, כל מיני מקומות כאלה, והיום צריך, מי שעושה בזה תוכניות אב, צריך פשוט להילחם, להגדיל את השטח, שמיועד לטבע עירוני.
זה קשה. זה לשנות את התרבות בכלל של
קשה, קשה עד בלתי אפשרי, כבר בכל מיני מקומות. אז מנסים לשמור על הלב העיר בתור עיר צפופה, אולי בנייה לגובה טיפה יותר בכדי לדלל, אבל יש תמיד בעיות של בעלויות קרקע, של איזונים, זה לא דברים פשוטים, ולבנות כמה שיותר במרחקי הליכה, להשאיר פתוח.
יש פרויקט שאתה יכול להסתכל עליו אחורה ואתה תגיד שאתה פחות מרוצה ממנו? אתה חושב שזה היה משהו שאתה בדיעבד היית עושה אולי קצת אחרת?
כל פרויקט יש לו, בכל פרויקט.
אתה פרפקציוניסט.
לא, ממש לא. אני לא כל כך, אני גם אישית פחות עוסק בפרטים, בפרטי הבניין, פרטי אלומיניום, דלתות. יש אנשים במשרד שהם טובים ממני בהרבה גם בתחום הזה. אבל יש כל מיני מקומות, למשל בתוך הבית סוהר, באחת האגפים הייתי שם בניין זה קצת יותר רחוב, או כל מיני דברים מן הסוג הזה.
איזה פרויקטים גדולים אתם עובדים עליו היום? מה מעסיק אתכם היום?
היום מה שמעסיק אותנו זה שני הבסיסים הגדולים של הצבא, שני בסיסי האימונים. היום יש לו גם אתגר נוסף, שזה הבים, Building Information Modeling, שזאת קפיצה בשיטות העבודה, מקבילה לקפיצה מהאפרונות והסרגלים לאוטוקאט, או לקאט. Building Information Modeling זה שיטה שאתה מתכנן את הבניין כולו כמודל בתוך המחשב, וכולם מחוברים אל הדבר הזה, כל היועצים, האינסטלציה והחשמל, והתקשורת, הקונסטרוקטור כמובן, וכולם עובדים על אותו מודל באינטרנט. היום אנחנו עוסקים גם בפרויקטים של טטלים, תוכניות תשתיות לאומיות, נושא למשל איפה ימוקם שדה התעופה המשלים לנדבק, או איפה ימוקם שדה התעופה לתעופה כללית, מטוסים קטנים שיחליף את הרצליה.
מה עם שדה דוב? דיברו כבר...
שדה דוב בהרצליה.
היה פעם רעיון להרחיק אותו לתוך הים.
זה מסובך. וזה אלה תהליכים ש... עוסקים בהרבה מאוד פרויקטים שלא נגמרים בבניין, נגמרים למעשה בנייר. מה אנחנו מייצרים? אנחנו לא קבלנים, לא בונים בניינים, אנחנו מייצרים אינפורמציה.
נכון.
זה הייצור שלנו, זה העסק שלנו, אנחנו מייצרים אינפורמציה.
וזה שפה, למעשה, אתה אומר, רבים זה שפה שכולם מתקשרים דרכה.
כן.
שפה אחידה.
כן, אתה נתקל בכל מיני דברים, תן לך דוגמה. כשקיבלנו את הפרויקט של הבית סוהר השיקומי, בית סוהר חרמון, אני הייתי מאוד מודע לזה שמעולם לא תכננתי בית סוהר. גם לא ביקרתי בבית סוהר באותה תקופה. ממש, חוץ מפעם פעמיים שהייתי קצין בצבא, מינו אותי לקצין בודק, הלכתי לראות כל מיני דברים, אבל... אז נסעתי לדנמרק, נסעתי לשוודיה, לראות בתי סוהר... בתי סוהר מן הסוג הזה יש בעיקר בצפון אירופה. והיה איזשהו בית סוהר שראיתי בדנמרק דווקא, בית סוהר ללא גידור מסביב. ללא גידור מסביב. זאת אומרת,
זה לא נשמע בית סוהר.
זה לא נשמע בית סוהר, אסיר שרוצה לברוח, מזמין בטלפון ציבורי, אז לא היו פלאפונים, מונית מהכפר, נכנס ונוסע.
יכול גם להזמין
אבל
פיצה.
אבל אם תופסים אותו, מעבירים אותו לבית סוהר אמיתי. ונשים, שאלתי, מי זה, מי מכניסים לפה? אז המנהל הבית סוהר שלח איתי, ותהיה לי, הראה לי איזה בחורה שדוחפת עגלה, היא הייתה הפושרית הכי גדולה של סמים בקופנהגן. מכניסים לכאן אנשים, הוא אומר לי, שיש להם אופק שיקומי, שאנחנו חושבים שיכולים להשתקם. רמת הרצידיביזם שבארץ בסביבות ה-60-70%, זה הפעמים הנוספות
שחוזרים,
שחוזרים לבית סוהר, שם הוא הרבה יותר נמוך מן הסוג הזה.
תמיד אבל האמינו שאם העונש יהיה מרתיע, אז אנשים לא יחזרו ל...
אני לא חושב, אני חושב שתהליך השיקומי הוא הרבה יותר מורכב. אבל מה שהיה מעניין באותו בית סוהר, שהבית סוהר היה מין כפר כזה, היה בסיס צבאי לשעבר. וכל אסיר מותר היה לו להיכנס לכל בניין ציבורי באופן חופשי, אבל רק לבניין המגורים שלו. זאת אומרת, אסור היה לו להיכנס לבניין מגורים של... אז כשטיילנו, נכנסנו לשום בניין מגורים. נכנסתי עם המנהל של הבית סוהר, ופתאום ראינו שני תאים דרך הסורגים, שהיו תאים קטנים, תאים, אני יודע, 8-10 מטר מרובע, שהיו מעוצבים כאילו סלון של בית. אמרתי, איך זה? אז הוא אומר לי, פה גר זוג, גבר ואישה. שניהם פושעים, הכניס אותם ונתנו להם, שופט נתן להם את האישור לגור.
לגור ביחד.
אמרתי, איך זה? אמר לי, לא רצינו. במקרה הספציפי שלו, זה שהוא גר עם אשתו, זה חלק מהעונש. סיפרתי את זה לאשתי, זכרונה לברכה, זה בדיוק ההפך. זה שהיא גרה איתו, זה חלק מהעונש שלה.
איזה פרויקט מאוד היית רוצה לעשות, שאתה מסתכל היום ככה על הפרויקטים הגדולים שיש היום?
או טוטל אינסטיטיושן, ערים קטנות, ערים. טוטל אינסטיטיושן, משהו שהוא קטן יחסי. מה זה טוטל אינסטיטיושן? תן לך דוגמה, נדבג 2000, שמיינו מאוד מורבים בפרויקט, הוא 250 אלף מטר מרובע, ועשינו חלק ממנו.
הוא נחשב לאחד מזו התעופה הכי טובים בעולם, אם אני לא טועה.
לא יודע, זה, אבל הוא שונה מכל דבר אחר. באמת, נורא כיבדו אותי בטקס של החנוכה, של המתכננים, אז נתנו לי לדבר בשם כל המתכננים.
אוקיי. מדוע איתה, סליחה עכשיו על השאלה, כמובן, אתה יודע, הרי במקור הוא נקרא נדבג 2000, והוא נחנך ב-2005, אם אני לא טועה.
2004 זה היה.
2004?
זה בגלל כל מיני סיבות, אחד מהם זה שהקבלן שזכה באיירסייט, הקבלן הטורקי פשט רגל, היו המון בעיות.
איך אתה חווה עבודה עם קבלנים, אם אני תרשה לי ככה?
אנחנו עושים רק פיקוח עליון, אבל היום יש לנו איזשהו פרויקט צבאי, של מתקן מאוד מורכב שלא אנחנו תכננו אותו, שהצבא מינה אותנו, אני ראש צוות אדום, מה זה צוות אדום? צריך לעשות בקרה אל הקבלנים. וזה בעייתי מאוד. זה מנסים לעשות, יש לי בחור מדהים שעושה את העבודה פה במשרד, קוראים לו ערן. עבודה יוצאת מן הכלל, באמת. אבל זה נורא קשה. כי הקבלנים, אני יודע, בהגדרה מנסים להגיע ל-change of order, להגדלת ה...
נכנסים במחיר נמוך, ומנסים אחרי זה לשפר תנאים תוך כדי תנועה.
זה לא כולם, אבל זה קורה.
זה תופעה במכרזים שחוזרת על עצמה לא רק בתחום הבנייה.
לא רק בתחום הבנייה, לא רק בתחום הבנייה.
רואים את זה בהרבה מקומות. ולא רק בארץ, אני חייב לציין. זאת אומרת, זה...
לא, זה בכל העולם. זה בטח כל... אבל יצא לי עם כל מיני... לעבוד עם ארכיטקטים יוצאים מן הכלל, שמהם למדתי כל כך הרבה.
יש איזה עוד נושאים אתה רוצה לך לספר או לדון בהם, שאתה חושב שיהיה מעניין לשמוע?
אני יודע, יש ארכיטקטורה, זה כל כך סיפור, כל כך גדול, כל כך... אבל יש ארכיטקטים מסוגים שונים שמתמחים. יש מי שבונה בניינים גבוהים, יש מי שעושה total institution, יש מי שעושה בתים פרטיים, יש מי שעושה רק בפרוגרמות, יש מי שעושה רק בניסוח מכרזים, ולכל זה צריך ארכיטקטים. אני יודע שלא נהוג שבעל מקצוע ממליץ על המקצוע שלו לדור הצעיר, אבל אני מאוד ממליץ. זה נורא מעניין, זה נורא מרתק.
מקווה שהילדים מקשיבים לך.
לא, הילדים כבר לא הקשיבו, לילדים יש להם חוץ מאורי שיש לו קצת משלי, שלושת הבנות הגדולות, החיות של אורי, כולם קיבלו את הגנים של אשתי, זכרונה לברכה.
אז למה הם למדו?
אחת ביבליותרפיסטית, כולם מקצועות טיפוליים, עוד אחת היא רופאה, עוד אחת היא פסיכולוגית קלינית, זה מקצועות טיפוליים, ואני לא בעסק הזה, אני לא בעסק הזה.
טוב, אז קודם כל אני מאוד מאוד רוצה להודות לך.
בכיף.
ובאמת, נעם לי מאוד. רציתי רק לסיים ולהזכיר למאזינים שניתן לקבל פרטים נוספים באתר האינטרנט של www.ranlevy.com/biz ולהתראות בפודקאסט הבא. אז תודה רבה.
בכיף.